היה מרחק ודיסטנס גדול מאוד בין אבא לבינינו. לא יכול לעבוד בין אבא לביני ללא ספק. אני לא זוכר שאבא, אני לא זוכר, הוא ודאי עשה את זה, אבל לא זוכר שהוא נשק אותי. אני לא זוכר שאני נשקתי את אבא. אחרי שביום שישי שהוא בירך אותנו, הוא הושיט היד, ואנחנו נשקנו את היד של אבא. אמא זה היה דבר לגמרי אחר. אמא, היא חיבקה אותנו אחרי קיבלנו את הברכה. אינני יודע אם אבא חינך אותנו לפי המושגים המודרניים של חינוך. אני חושב שהוא חינך אותנו כמו שהוא חונך, כמו שאביו חונך, חינך אותנו בלי כל פינוק, עם דרישות.
למשל, אילו דרישות?
היום היה צריך להיות לגמרי מסודר, עם קימה בבוקר.
באיזו שעה?
בשבע, שש וחצי, עם תפילה בבוקר, עם קודם כל, עם כל הדברים של בית יהודי, עם נטילת ידיים, עם הברכות, עם התפילות, ואחר כך ללכת לבית ספר.
בית ספר יהודי, אני מניח.
אני הייתי מספר שנים בבית ספר יהודי, ואחר כך עברתי לבית ספר לא יהודי.
איך אבא השלם עם העובדה שעברת לבית ספר לא יהודי?
הוא היה מוכרח להשלים עם זה, מכיוון שאני הייתי ילד די פראי, ואי אפשר היה להחזיק אותי בבית הספר היהודי, אז שרו אותי לכן לבית ספר אחר, אבל גם אז אסור היה לי חס וחליל לחלל את השבת. אלא העוזרת היא הלכה איתי עם הספרים, כי בהמבוק היה אסור לשאת חפץ בשבת, ואני לא כתבתי בבית הספר. אבל כדי לחזור, אז באנו מבית הספר לאכול ברכת מזון ולשבת מיד לשיעורים. גמרנו את השיעורים, הוא או אמי בדק, ועבדנו על שיעורים, ואחר כך, אם היה זמן, הוא לא אהב ביותר לראות אותי לקרוא ספר שלא היה הכרח לימודים, אז הוא נתן לי ללמוד את פרשת השבוע. בערב, לפעמים בכל זאת, יכולתי לקרוא, אם לא פיגרתי בלימודים. אבל הייתי מקורת פיגרתי גם כן בלימודים, ואז הייתי צריך לשבת עד 22:00 ולחזור ולחזור. לפעמים, לעתים קרובות בעזרת אמי, לעתים רחוקות בעזרת אבי. שהוא רצה לעזור לי, זה עצבן אותי מאוד מאוד, ואז בכלל לא נכנס לראשי. וכאשר כבר היה מאוחר, אז עוד פעם תפילת לילה, ואז אני מנשק את ידו של אבי, ואני אומר לו בתופתלין, והוא אמר לי תקיץ ברחמים, והלכתי לישון. והנה עוד יום חדש התחיל. והיות והוא היה סוחר, המקצוע שלו היה ייצוא של סחורה גרמנית לחוץ לארץ, אז הוא נסע הרבה לחוץ לארץ, ואז אני, לומר היום את האמת, נשמתי לרווחה. הייתה לו איזה מין דמות של יהודי, כמו שצריך להיות יהודי, וכך הוא רצה לחנך אותי.
סיפורך מצביע על כך שהמגעים בינך לבין אביך היו על פי רוב במישור הפורמלי, הנוקשה. אבל אני מניח שבחיי כל משפחה, כל אב ובן, ישנם אלו שהם רגעי אמת. רגעים שבהם אתה עובר מהמישור הפורמלי למישור הפורמלי, ואז פתאום מתבקע אולי מעטה הנוקשות מעל הדמות של האבא, ואז מתגלה לך אישיותו, דברים שהוא הסתיר במשך שנים ממך, ופתאום הם פרצו החוצה, והשיחה היא שיחה יותר שבין ידיד לידיד צעיר יותר, ולא בין אב לבין.
היו ודאי שיחות רציניות מאוד, שאני זוכר שאחי הגדול מת כילד. הוא היה בחור, אבי היה מאוד אומלל, ושהוא נתן לי, אחרי הלוויה, את השעון של אחי, והסביר לי שעכשיו את הבכור וכבוד המשפחה עליי, עתיד המשפחה. ודאי הוא היה יותר חם מאשר רגיל. ייתכן שהוא גם כן היה יותר חם עם אחי ואחותיי, מה שהייתי.
מדוע?
אני, כמו שאמרתי, אני הייתי ילד מאוד מאוד מורד. למה אינני יודע? זה צריך לשאול מחנכים. אבל כך היה לי אופי מאוד מיוחד ויוצא דופן במשפחה בכלל.
אם אתה מסתכל היום אחורנית, אפשר לשער שאותו חינוך קפדני של האבא הוא אשר גרם אולי לפרוץ המרידה ביתר כוח כלפיו?
אני חושב היום בכלל שאני רואה את אבי, אני רואה אותו לגמרי אחר מה שאני ראיתי אותו שהייתי ילד. אני היום רואה אותו כרחם אף על הבנים. אבל אז לא ראיתי אותו, ואני חושב, אם הוא באמת יושב לו בגן עדן, הוא מסתכל היום עליי, אז הוא גם רואה אותי אחר מה שהוא ראה. בשבילי, אני לא יכול לומר שאני חשבתי את השנים האלה כאז, כמעניינות ביותר. אני אז חשבתי את השנים האלה כדי אפורים. הייתי אומר שהרגעים החשובים זה היה בכל זאת השבתות והחגים. אבל תמיד אני חוזר לתוכן היהודי. כי אצלנו בבית, החיים מחוץ לבית ומתוך הבית, הכל היה יהודי. זאת אומרת שלא הלכנו לתיאטרון, או שלא הלכנו לקולנוע, ברור שהלכנו, אבל לא לעתים קרובות. אכילה. אצלנו הייתה אוכל מאוד מעניין. למשל, דגים ממולאים גיליתי בארץ, שבאתי כחלוץ צעיר. בהמבורג לא ידעו את המאכל הזה. אכלו דגים, אבל זה עשו כתפשילים גרמנים, גרמנים או גרמנים יהודים. היו לנו גם כן כמה תפשילים ספרדים, שאימי למדה, אבל לא כמו המאכלים המזרחיים של קבב וששליק, זה לא ידענו. אבל בצל עם תפוחים, לא תפוחי אדמה, עם תפוחים, זה היה אז מאכל מאוד ספרדי. וכולנו אהבנו את זה. ואצלנו בשבת חנוכה זה היה אווז. כל השנים, כל החיים. האווז זה היה בשבת חנוכה שאכלנו. שהיה קר בגרמניה, וזה היה שמן מאוד. וזה היה כאין חג, זה היה לכבוד שבת חנוכה. אבי היה בשבילו, הייתה דבר אחד בחיים. לחיות כיהודי, בכל המצבים, עם גויים או עם יהודים, קודם כל להיות יהודי. בשבילו התנאי המוקדם בכלל להיות יהודי, כמו שאמרתי לך, זה להיות בן אדם. הוא היה לא ספק בן אדם, אבל הוא לא רצה לראות הרבה מעל החומה הזו שהוא בנה לעצמו. אמי גם באה ממשפחה אחרת, מאוד מאוד דתית, ממשפחה שקוראים ייחוס אשכנז. אבל יחד עם זה, היא הייתה הרבה יותר ספוקה תרבות גרמנית, ובכלל תרבות של העולם. הייתה מעוניינת. אמי כתבה שירים יפים מאוד בגרמנית. היא הייתה משורר לכל שמחה במשפחה הקרובה ובמשפחה הרחוקה, ואפילו אצל אנשים שלא היו במשפחה. היא התעניינה בציור, היא התעניינה בכל מה שיפה, ולכן היא התעניינה גם כן ביהדות. היא קישתה את הבית וידעה לקשט את הבית. היה לה הרבה חן לימי בכל, טעם מצוין. ואני חושב שגם היא חינכה, לא כמחנך, אלא בהשפעתה, היא התחנך אבי, שהוא בא מבית די פשוט. אני חושב שהוא התחנך אצלה גם כן, בכל זאת לראות ולהעריך גם כן את הדברים היפים. אני מעולם לא שמעתי את אבי להרים את הקול עם אמי. אולי פעם אחת. אלינו, סיפרתי לך, באו הרבה אורחים, אנחנו קראנו לזה אורחים. זה בעצם היו קפסנים שבאו ממזרח אירופה באופן קבוע. כבר הכיר אותם. היו עניים מאוד, והם באו. וסיפרתי לך גם כן שאבי קיבל אותם בכבוד גדול. ותמיד הזמין אותם לאכול על שולחננו. ומתוך איזו סיבה שהיא, לאמי כנראה זה לא היה תמיד נוח כל כך. ופעם היא אמרה, אתה יודע בנימין, ייתכן של אדון פלוני, אולי יהיה לו יותר נוח שאני נותן לו לוחות בחדר אחד. אני חושב שאולי לא מרגיש כל כך טוב איתנו, אז הוא יוכל לאכול איך שנוח לו. אז הפעם הראשונה והפעם היחידה שאני שמעתי את אבי פורץ כלפי מי, הוא פרץ למקורא את כלפי מי, הוא אמר, אני רואה בדיוק מה את רוצה, את מתביישת, לא נעים לך, אני מקבל כל יהודי איך הגלות הביא אותו הנה. אבל יחד עם זה הייתה לה השפעה גדולה מאוד על אבי.
חוש הומור, האם ליהודי הקפדן הזה היה חוש הומור?
הוא היה זריז מאוד במתן תשובות ועם חן, אני מוכרח להודות. אני זוכר שאבי היה ברוגס עם מישהו, איכשהו הייתה, זה קרה עם איזה יהודי אדוק אחר. פעם בשבת בא יהודי מכובד מאוד אחרי התפילה, שהיהודים עוד מתאספים בחצר, ואומר לו, שבת שלום אדון שייטיר, שבת שלום אדון פלוני, תסלח לי, זה אמנם לא ענייני, אבל כשאני רואה שני יהודים כל כך טובים כמוך, כמו אדון זה, שהם לא חיים בשלום, אז זה חורה לי. וחשבתי, אני אדבר עם שייטיר שיעשה שלום. אז האבי, שעוד לא התפייס, אמר לו, בדבר אחד אתה צודק, זה באמת לא עניינך, שבת שלום. הוא ידע לצחוק גם כן, אהב לשמוע סיפורים, אבל תמיד גם כן יהודים. מה שהיה מחוץ לגדר הזה, זה לא היה, הוא לא הבין גם כן את ההומור הגרמני. הוא נהנה מאוד מההומור היהודי, אבל לא מההומור הגרמני, זה הוא לא תפס. הוא חייך, כי הוא היה מנומס, אבל הוא לא היה, הוא היה קשה, אבל הוא היה מאוד מאוד מנומס. כמו שאמרתי, הוא חשב שעבירה גדולה ביותר לפגוע בבן אדם, היה מאוד מנומס. אבל לא תפס את זה, זה לא היה אסקאפ אופטי.
בדרך כלל על הבמה המשפחתית ישנה מספר דמויות. ישנו אבא, אמא, ילדים, ובדרך כלל יש עוד כמה דמויות משפחתיות נלוות, אולי דודה זקנה, איזה דוד רווק, איזה אחיין שנוסע מסעות לעולם וחוזר תמיד מספר סיפורים. אני הייתי רוצה לשמוע קצת על דמויות נוספות בחוג המשפחתי המצומצם שלכם.
בחוג המשפחתי המצומצם היו באמת שתי דודות זקנות. דודות של אבי, לא דודות שלי, דודות של אבי. זאת אומרת, הם היו כבר זקנים מופלגים. ומהם באו הרבה אמרות שעוד היום זכורים, ואני ירשתי אותם. אני ברגע זה לא יכול לומר כך, אבל למשל, כשדיברו על זקנה, אז היא אומרת, מי שלא רוצה להזדקן, צריך להתעלות צעיר. או יותר יהודי, יותר קנאי, אחרת אומר, רק להסתכן, אז רואים נקמות. מוטף לחנך כלבים מילדים, יש יותר שמחות. אז דברים שלא האמינו, אבל שאמרו, אבל יש בזה אלף אלפים. אבל הייתה עוד דמות, זה היו העוזרות בית, הגויות, שהיו בדרך כלל הרבה שנים בבית. איך גויסה עוזרת כזו, שנשארה ככה בשנים, התקשרו, בדרך כלל זה היה קשר עוד מאם לבת, לאיזה כבר לא רחוק מהמבורג, על יד הים הצפוני, בת של עיקר ובת של דייק, ואז ההורים באו איתה. והיא נכנסה לבית, כבת בית, ובחורות כאלה בדרך כלל נשארו 4, 5, 6, 7 שנים עד שהתחתנו. והפכו כמעט חצי יהודיות. ידעו לשיר גם כן את הזמירות. שאנחנו שרנו יום זה לישראל ביום שישי בערב, והיא נכנסה עם המרק. אז היא נכנסה עם המרק, והיא שומעת שאנחנו שרים לפי הניגון האשכנזי יום זה לישראל, אז היא גם כן נכנסה בתוך השירה, עם מבטא קצת גוי ושר איתנו, ג'אום זייליש משרואל, אורו בשמחו, אורו בשמחו, שבס מנוחו, והיא ידעה את הכל, שהיא בדקה אם אנחנו באמת אמרנו את כל התפילה, והיא אמרה, זה הלך יותר מדי מהר, אני אגיד את זה לאבא, אתה פסחת על כמה דברים, למדו היטב היטב, ואמרו, איך הנחת תפילים היום? אני ראיתי שעשית רק כאילו, ידעו היטב. ואחרי שהתחתנו, אז, וזה היה אולי אחד הקשרים הטובים עם הגויים, אז באו והזמינו את ההורים לכל שמחה, ועם הביקרה לפעמים, וכאשר הייתה שמחה במשפחה, או נולד בן ובת, אז ההורים באו ושלחו מתנות, והייתה שמחה אצלנו, אז העוזרת לשעבר בא, זה היה בכלל מאוד מאוד קשר הדוק וקשר משפחתי. אם אני רוצה בכל זאת לחזור על הקהילה הפורטוגזית, מחוץ מה שסיפרתי, הרי רוב היהודים חברי הקהילה היו שמות ספרדים, מעט מאוד בין הספרים בכלל יש או שמות ספרדים או שמות עברים תורים. אז אצלנו היה אמנם שלטיאל, שזה שם עברי טהור, ובן זמרה, שזה שם עברי טהור, אבל היו הקסוטו ופרדו, בלמונטה ודלמונטה ורוקמורה, וגרסיה דלוס רייס, והיה גם אחד ששמו היה אברהם דלה סנטה קרוס, פירוש הדבר אברהם של הצלב הקדוש, כי ודאי הוא מצאצאי הנוסעים, ואבותיו בחרו שם מאוד קתולי. עכשיו, אצל הספרדים נהוג לקרוא לתורה לא כמו שקוראים אצל האשכנזים, יעמוד רבי מנחם בן רבי יעקב. אצלנו זה דבר לגמרי אחר, קוראים לתורה יעמוד השם הטוב הגיביר אברהם דה חיים דה לסנטה קרוס, לקרוא בתורה וישמרי אצלו. אז זה, אז לא תפסתי את המוזר בדבר, אבל היום שאני חושב על זה, קוראים, שיבוא ויקרא בתורה, אברהם בנו של תל תל, מהצלב הקדוש שיקרא בתורה, זה היום נראה לי מוזר, אבל אז זה היה טבעי בהחלט. אני רציתי גם כן עוד להראות לך, למשל, הקשור לנו עוד לשפה הספרדית, ועד היום הזה, בשבת, גם כן, אחרי צהומי שלא אכלנו, לפני ברכת המזון, אז גם כן, שרנו גם כן בספרדית. אתה רואה? זה אמנם שיר די ארוך, אבל זה בערך הלך כך, Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos creó. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Hodula Donai Kitov, Kilen Olam Hasdo. כך שאנו גם כן, תמיד ירבבנו קצת את העברית עם המסורת שהיינו מאוד מאוד קשורים אליו. כמו שאמרתי, הוא נסע הרבה. ובכל מקום שהוא נסע, הוא התעניין בספרים. וקנה הרבה ספרים, באמסטרדם, ברומניה, בכל מקום הוא תמיד התעניין וקנה ספרים. ולמד את הספרים, וקרא וגילה ספרים מלפני הרבה מאוד שנה. יש לי כאן עוד ספר ההשכבה, מה שאתם קוראים יסקור, זה אנחנו קוראים השכבה, לעוד תפילה מיוחדת של השכבה לאלה שמסרו את נפשם על המדורות בספרד. זאת אומרת, זה מלפני 250 שנה, שעוד הייתה האינקוויזיציה בספרד או בפורטוגל, והידיעות הגיעו על בן משפחה וקרוב יהודי שמצא את מותו על מדורה. אז היהודים באמסטרדם ובהמבורג עשו לזכרו תפילת השכבה, שכתוב שהנה הוא על מדורת אש ולקידוש השם. זה הכל זה הוא אסף, והוא מאוד מאוד התעניין. הייתה לו ספרייה נהדרת שהוא אסף את כל חייו. היו הוצאות ראשונות מהמאה ה-16, ה-17, שמו הרבה כתבי יד. אחד מכתבי יד שיכולתי, שבמקרה הגיע לה אחרי המלחמה, כתב יד בעברית ובפורטוגזית על המנהגים של הקהילה הפורטוגזית, יכולתי לפני כמה שנים למסור למכון בן צבי במעמד חגיגי מאוד של לכבוד אבי. עוד הנשיא ערך תפילת מנחה לפי הנוסח הפורטוגזית של המבורג, כאין סתימת הגלל של הקהילה העתיקה והיפה הזו. בכלל, אתה יודע, לפעמים אני חושב שעצם המסגרת הסגורה הזו, שהכל יודעים מה לעשות, מתי לעשות, איך לעשות, שמר מאוד מאוד על היהודים. ידעו מה לעשות, איך לחיות ומה לעשות, ומברית המילה עד שבאו החברים מחברה קדישה ועזרו לך. והכל היה קל להם, שאבי היה חולה לב בשנים האחרונות, ואחרי התקפה האחרונה שבעקבותיה הוא מת, אז קראו את החברה הקדישה, הם אמרו זה הבלבטים, בעיקר חברים, כולם הוא הכיר, שנכנסו לאבי לחדר שינה ואמרו לו את השמות. אתה יודע מה זה לומר את השמות, שאומרים שמישהו עוד בהכרה, אז הוא אומר, החברה הקדישה אומרים לו את השמות והוא חוזר על השמות. ואחר כך הם יצאו והוא ביקש מאמי, והיה כבר חלש מאוד, לקרוא את הילדים. אני הייתי בארץ, אני לא הייתי. הוא בירך את הילדים והיה כבר חלש מאוד, ועוד לחץ להם היד, ואחר כך הוא ביקש להישאר עם אמי. ויחזיק את ידה. המילים האחרונות שלו שאמר לי מי זה היו, הלנה, את יודעת שאני לא מסתדר בלעדך, בבקשה אל תשאיר אותי הרבה זמן לבד. הוא התכוון עולם הבא ודאי, אבל היה משוכנע, ברור היה לו, שהוא ההולך, הוא הקדוש ברוך הוא יסלח על אבונותיו, הוא היה בטוח בזה, ויכנס לגן עדן, ושם יחכה לאמי, ושם ביחד ישבו ביחד, והיא תדאג לו כמו שהיא דאגה לו כל החיים כאשת חיל, וגם כן גם שם ודאי תחליק עם המזק החם שלו, יתגבר עליו ואולי יתחיל להתבקר, גם שם היא תביא את השלום, כי היא עשתה כל החיים, ותמשיך להיות לו למשענת, וביחד יחכו תחיית המתים.